טוב, אז ברוך השם ובעזרת השם אנחנו זוכים להתוועד, ככה להיפגש, להתכונן לקראת היום הקדוש והשמח שמכונה יום ירושלים. מאחר ואני בתקופה מאוד עמוסה, אז עלתה לי מחשבה זדונית לקחת שיעור משנים עברו, ככה לא תזכרו, ולשחזר ולחסוך לי זמן הכנה יקר. אבל לא, אמרתי לא, יום ירושלים, נקלל דבר דרישה, נכין משהו חדש. אז אני אגיד, השיעור היום הוא שיעור לא שמח, אפילו אולי מזעזע, כלומר זה התכלית, לגרום לזעזוע. אז נתחיל ככה בניגון לא שמח, נתחיל בניגון ככה עמוק שנביא יותר הרבה לאחרונה, ומתוך זה נתקדם. ירא עבדך ידנו כוננו והינו עם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידנו ידנו כוננו. אז השבוע באחד מנסיעותיו המרובות הזדמן לי לשמוע בהשגחה פרטית בספוטיפיי, הקפיץ לי שיעור של רב שאני לא מכיר, אני מעולם לא שמעתי אותו, בשם הרב דוד אמיתי, שזכה וחייהו, ראש ישיבת אבינועם בתפוח, לא מכיר אותו באמת, שיעור ראשון שאני שומע, וחלקים ניכרים מהשיעור מבוססים על דברים ששמעתי ממנו, שעוררו אותי להרבה מחשבות שאני חושב בעצמי כבר הרבה זמן, בעיקר סביב חגי תשרי, יום העצמאות ויום ירושלים. ויכול להיות שהדברים שאני אומר הם לא חידוש ומוכרים לכם, אבל דווקא בצירוף או במה שנקרא פה, ראיתם, שפכתי פה על הדף את חמתי, אז בצירוף של הדברים מקווה שזה יעורר את הלבבות. אחד מהאתגרים של הדור שלנו זה חגי תשרי, שבאים עכשיו לפורים, לחנוכה, לראש השנה, יש כל כך הרבה ספרים וספרות קודש שנכתבה, אפילו תגידו יד כיסלב, שזה חג שהוא, לדידי, הוא באמת חג, כן? גם באמת מדרש הוא נחשב כחג, אבל בוא נאמר ככה, ביד כיסלב יש פה יותר נוכחות מאשר יום ירושלים, צריך לדעת מה זה, צריך עיון מה זה אומר, אבל נכתב על זה הרבה. כמה תורות עמוקות, תורות מודפסות, ספרי עומק, הגות, עיון, יש על יום העצמאות? כמה יש על יום ירושלים? עכשיו תגידו, טוב, זה רק 75 שנים, זה לא 200 שנה, אבל אני חושב שאחד מהאתגרים שלנו זה לבסס מבחינה רוחנית, פה ניתן לפי פנימיות התורה, דווקא פנימיות התורה, שזה הבסיס להכל, שאני חושב שזה פנימיות התנ"ך, כן, אבל זה פנימיות התורה, מה השורש הרוחני של יום ירושלים, של יום העצמאות, של הממשקים ביניהם בעיקר. אני חושב שזה אחד האתגרים של הדור שלנו, לבסס הקומה, שזה לא יהיה רק יום של מנגלים וריקוד גלים, שאני חושב שם יוזמה של לימוד גלים, לא רק ריקוד גלים, זה משחק לשון, אבל מה תכלס? אז הלימוד היום הוא באמת, הוא לא פשוט, הוא אפילו קשה, ולכאורה למה לבאס? לפני 56 שנים, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו, ועל זה נאמר בידינו, נו נו, בוא נראה. איך הרב צבי יהודה צעק בהי באייר, תשכ"ז, שלושה שבועות שנים ירושלים? מה שהם יכולים לזמור אותת, שהוא עם הרב חרלאפ, שהודיעו לכפתת בנובמבר, את ארצי חילייקו, חברון שלנו, מה עם שכם שלנו, זה לא שלנו. וכידוע, וזה ידוע, וזה כואב, ואפשר להסתכל בו בבית המדרש. יום ירושלים לא התקבל אצל רוב עם ישראל. לא התקבל. זה מזמן הפך להיות יום רק של הדתי-לאומי, או ליתר דיוק, כמי שלא נמצא יום-יום בישיבה כמוכם, זה הפך להיות יום של הישיבות, יום של המוסדות הדתיים, התורניים, ולא יום של הזה. לא להגיד פה במקומות אחרים, בכמה מקומות יש תפילה חגיגית ליום ירושלים בערב? אצלי ביום ירושלים אני לא מתפעל בשטיבלך, אוקיי? כי שם אמרתי חסידי צאנז ולא אומרים הלל בברכה. אני מחפש לי בכנסת שבו יש מניין שהוא לא ויברך, כי עכשיו יום ירושלים זה לא יום שבתון, יש יום עבודה במשק. בעיניי זה כאילו החלטה משמעותית, כי ביום העצמאות למשל, עכשיו לא משנה שמה הביצה ומה התרנגולת, אולי כי זה לא חשוב, אז זה יום שבתון, או כי יום שבתון חשוב, לא משנה כרגע, אבל העובדה שביום ירושלים אין שבתון, זה אומר משהו. ולכן צריך להקדים כמה יסודות, אני מניח שהם מוכרים, יסודות חשובים, בתהליך הגאולה שלנו, שנרקמת לנגד עינינו. אני זוכר בתור ילד, בספר יסודי, בספר שפיר, הייתי בכיתה עם הרב אורי, בכיתה א', כיתה ב', והרב בית ספר היה הרב דרוקמן, והוא נכנס לכיתה שלנו, עם המורה מרים, וגם אז הוא היה צרוד, אז, בכל מקרה, והוא התחיל לדבר איתנו על בשוב השם הצבעת שלנו כחולמים, וכדרכו הביא לנו משל, מה שזוכרת בתור ילד קטן, ואז היינו כחולמים, הוא אומר, ילד נמצא בכיתה. עכשיו, הוא נמצא בכיתה, הוא נמצא בכיתה. הוא יושב בכיתה, יושב בכיתה. המורה מדברת, הוא שומע? לא, למה לא? כי מה עושה אותו ילד? הוא חולם. ואז המורה אומרת לו, דני, ומה התשובה לשאלה? שאלה, המורה, תשובה, מה? פתאום הוא מתעורר, נכון? אז הוא אומר, ככה זה יהיה, בשוב השם, את שיבת ציון. שכפה רגילים שיהיו בשקט למה שם. בשוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה זה כחולמים? כלומר, שיכול להיות שיהיה מצב שבו אנחנו נמצאים בגאולה. כלומר, אתה נמצא בכיתה, אתה יושב בכיתה, אבל אתה לא מבין כלום. למה? כי אתה חולם. ופתאום עבור המשיח, מאיפה הגעת? מה, אני הייתי פה כל הזמן, פשוט אתה היית פה, פשוט לא ראית. למה לא ראית? למה לא הקשבת? כי חלמת. וכל אחד מאיתנו צריך וחייב להיות מבעלי הנס שמכירים בניסם, והתהליך של הגאולה הנוכחית זה לא חידוש. אין שום דבר מחודש בגאולה שלנו, הכל זה העתק הדבק של הגאולה הראשונה, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. האריז"ל הקדוש מרחיב על זה בשער הכוונות בכמה וכמה דרושים של פסח, ספירת העומר ושבועות, והוא מסביר שיש הבדל בין פסח, שזמן של לידה, מה שנקרא בקבלת האריז"ל קטנות, לבין שבועות, שזמן של גדלות, או בשפה המקצועית, זמן של מוחין. אבל אם נסתכל, פסח ושבועות, זה בדיוק היחס בין יום העצמאות ליום ירושלים. ככה זה בא האריז"ל. שנכון, האריז"ל לא כותב יום שלם יום עצמאות, אבל זה אותו דבר בדיוק. אולי צריך לתקן ארבע כוסות ביום העצמאות, אני לא יודע. מה זה לידה? זה קטנות. כשתינוק נולד, מה שואלים? נו, איך הלידה? כמה הוא שוקל? הוא יונק טוב? איך היציאות? מקסימום, מה זה? למי הוא דומה? אוקיי? זה מה ששואלים. מה שואלים בבר מצווה, שכבר יש כניסת המוחין של הזר אנפיל, מה שואלים? איך האופי שלו, סיים מסכת, מה, נכון? אוי ואבוי בבר מצווה, תגידו כמה הוא שוקל? 72, כמינן שם אב. כאילו, זה מה ש... לא, 45, כשם החדה. איך היציא, הוא כבר נגמל. לא, זה בבר מצווה לא שואלים, נכון? כי כשתינוק נולד, יש רק קטנות. מה אפשר לשאול? אפשר לשאול. איך היציאות שלו, איך הוא יונק, 3-400, זה המשקל. מזה מעניין כמה הוא שוקל. אבל זה מה שאפשר לשאול, שיש קטנות. עכשיו, בגדלות יש כבר אופי, יש צורה. יצאנו ממצרים על עובדי עבודה זרה. על עובדי עבודה זרה. אבל מה זה שבועות? קבלת התורה, זה כבר מוכן. זה מצוות, זה משהו אחר. ולכן פה אני אומר, זה לא חידוש. תראו את הנביא יחזקאל במקור א', הנביא יחזקאל מציג לנו מודל, הייתה על היד אדוני ויוצאני ברוח לאדוני והניחה בדרך הביקה והיא מלאה עצמות. מלאה עצמות יבשות מאוד, אני אקרא את הקטעים המודגשים. ואז הוא אומר לחזקאל, כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים והעליתי אתכם בשר וקרמתי עליכם עול, נתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני אדוני. קצת יחזקאל מתקשה להבין, אבל בכל זאת, ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, הופכי בהרוגים אלה ויחיו, וינבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חי גדול מאוד מאוד. ואז אומר לו, מה, נמשל? ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח תקוותיכם וכו' וכו', תבואו לאדמת ישראל. ונתתי רוחי בכם ויחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. ואז יש פרשה פתוחה, נדגשתי פה את הפה של פרויקט השוט, נכון? ואז שורה אחר כך, באותו פרק, מה כתוב? ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, יהודה, עץ שני זה אפרים, יוסף, נכון? נשמע לכם מוכר, יהודה ויוסף? והיו לאחדים בידיך. מיד אחרי החזון עצמת היבשות, מגיע השלב של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, והסיום זה, ואבי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. והפטר של פרשת ויגש, עליה מהר הרב יורם הצדיק אמר לי פעם, הפטרה הכי יפה בשנה. הוא היה מקפיד כל שנה לקנות, הוא גם היה גבי, הוא מקפיד לקנות את ההפטרה הזו, של טרן משיחן. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל, ורואה אחד יהיה לכולם, ודוד דודי מלך עליהם, נשיא לכולם. דוד דודי נשיא עליהם לעולם. חזון העצמות היבשות מלמד אותנו שיום העצמאות צריך לקרוא לו בעצם יום העצמות. זה יום של קירוב עצמות אחת לאחת. מה זה יום ירושלים? זה בוי הרוח. עכשיו, היום, החרדים, הם מכנים את יום העצמות, יום העצמות בזלזול. מה זה יום העצמות? על שם מנהג ישראל הקדושים, לעשות על האש, וזורקים את כל העצמות אחר כך בפארק, אז זה נקרא יום העצמות. אני דווקא זמנתי שהוא מקובל, עם כיפה סרוגה, שאמר לי שדווקא ביום העצמאות, כל יהודי מתעלה דרגת מלאך, מבחינת שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. אוקיי? אבל זה כבר, אני יותר אוהב את הסטייקים, לא את הכנפיים, אבל כל אחד והעניין שלו. אבל זה באמת, זה באמת עמוק. זה באמת יום העצמאות, זה בחינה של יום העצמות. כי ביום העצמות, או יום העצמאות, איך אומר הרב קוק זצ"ל, שבניין הגוף קודם לבניין הנשמה. או במילים אחרות, משיח בן יוסף קודם למשיח בן דוד. עכשיו בואו נראה מה המקור של הדברים, מהי ההזדמנות, מהי החמצה ומהי התביעה. וכולם שמעתם, טרן משיחין, משיח מעשה משיח בן דוד, אבל מה המקור לזה? ובואו נראה בזוהר הקדוש את המקור לטרן משיחין, יש לי גם מקור בגמרא, אני רוצה לפקע מהזוהר. והזוהר הקדוש זה מהלך שכבר התחילתי ללמד אותו פה בסדרת השיעורים הפנימיים על מגילת רות, של בירורת תחת פנימיות התורה, אבל בוא נראה פה את הזוהר החדש, זה זוהר ארוך, אני אביא פה כמעט את כולו, לא נקרא את הכל. והזוהר הזה מאוד מרגש, זה זוהר חדש, מדרש רות. יש שני גרסאות, אם זה דף קוף זין, דף ממחת, למשל עכשיו בכל ההוצאות, אבל בפרויקט השוט זה דף קוף זין. אז הבאתי משם, בסדר? עכשיו במתוק מדבש, סליחה, זה קוף זין. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, מה הסיטואציה, זוכרים? פרק ג', בועז זורע את הגורן, הולך לישון, ואז רות, בפעולה נועזת של קומנדו, עושה הרבה פעולות שהיא תהיה מאוד מאוד מושכת, לפתות את בועז. הרציונל של נעמי זה לעשות שחזור של תמר ויהודה, של השני ילדים, פרץ וזרח, על שם מחלון וחיליון, לא נדון בזה כרגע. אומר הזוהר, ויחרד האיש וילפת, האיש זה הקדוש ברוך הוא, ששואג ונותן כל החורמה את המקדש, דווקא לכן זה בחצי הלילה, שאתה תדיקים ברוכים, קופת הקטע המודגש הבא, וילפת, למה? משום שהרי הנה אישה שוכבת מרגלותיו, שוכבת לאפר, מי זאת האישה? זו כנסת ישראל. אז באותה שעה היא מתעוררת אליו, והוא שואל אותה, מי את ביתי בגלות? ומי את בשעה הזו? ותאמר, אנוכי רות אמתך, אני רוויה בצער, רוויה במחובים על בני שהם בגלות, ועל הפלטרין הקדושים שגורשתי מהם, ולא די שגורשתי, אלא שמחרפים ומקללים בכל יום עליהם, ואין לי פה בגלות להחזיר להם. ויאמר, ברוכה את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחור עם דל ועם עשיר. כן, אומר פה מזה עם דל ועם עשיר, לא הלכת אחרי נבוכדנצר, ולא אספסיאנוס, יכולת להשתמד ולהרוויח יותר. מדף לי שבע שנייה, ענייה וגלמודה, יקרא לו אותי עם הקדוש ברוך הוא, אני מדלג קצת. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, שהתקיימת בקיום אליי, ולא חששת לחירוף והגידוף של שאר העמים, אבל הנה הלילה, תיקיית בגלות, והובילו את בנייך לשם בתורה ובמעשים טובים. ואם יעידו עלייך מעשים טובים, נגול אותך יגאל, ואם לא, הוגלתיך אנוכי, חי אדוני שכבי עד הבוקר, עד שיבוא הבוקר והערת הגאולה. והנה הגואל עובר אשר דיבר בו, אז זהו גואל קרוב, יותר קרוב לגאולה. ומה הגואל הזה עושה? הוא מוכן לגאול? אם גלך טוב יגאל, טוב, מוכן לגאול? מה התשובה? פרק ד', מה התשובה? הוא לא מוכן. מה אומר? ויאמר הגואל, כן? הוא אומר לו, אומר לו ככה, לא אוכל לגאול לי, פשיט נחלתי, אומר הזוהר, מכאן ששני משיחים הם. גואל קרוב וגואל רחוק, גואל רחוק זה משיח בן יוסף, שבא ראשון, והגואל הראשון, הגואל השני זה משיח בן דוד, עד כאן סודות המגילה הזו. זה הזוהר של חגי תשרי. לא סתם, יש לי מהלך, מה?
חגי יר.
חגי יר, סליחה. שבעצם מגילת העצמאות האמיתית, זה לא של שם ברחוב רוצי בתל אביב. מגילת העצמאות זה מגילת רות. עוד פה ספוילר לא סמוי לסדרת השיעורים שכבר הייתה. משיח בן יוסף אחראי על הפיתוח החומרי, ואילו משיח בן דוד אחראי על הקומה הרוחנית. משיח בן יוסף מקבץ את העצמות היבשות אחת לאחת, הוא אפילו קורם עליהם אור ובשר וגידים, אבל רק בן דוד מסוגל להפיח בעצמות היבשות ולהפוך אותם ליצור חי שפועל עם אל. ורשב"י מגן שבאירוע הדרמטי שבגורן בשדות בית לחם בחצי הלילה, הקדוש ברוך הוא מציג לכנסת ישראל שתי דפאות, כלומר שתי דרכי פעולה אפשריות. אם יגלך טוב, סבבה. מה זה יגלך טוב? יגלך טוב זה משיח בן דוד, בזכות התורה, המעשים תשע עם ישראל, זה נהדר. ואם לא יגלך טוב, אז מה יקרה? אז מה לעשות? נבוא לדפה ב', שתהיה הדפן, דרך פעולה נבחרת. מה זה דפה ב'? משיח בן יוסף, ואני אומר, לא עלינו. משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה לא פשוט. כי צריך לפעול בתיקון הקומה הגשמית, כלומר, קודם כל יום העצמות, הלא יום העצמאות, וביום העצמאות, היי בייר תשח, מה אין לנו? אין לנו ירושלים, אין לנו את הראש. אז זה יום של עצמות, לא של עצמות, זה לידה. אז אפשר לשאול כמה הוא שוקל, ואיך היציאות, ולמי הוא דומה. אבל זה לא המוכין, זה לא קבלת התורה. וברגע שמשיח בן דוד, הלא הוא טוב, מסרב לגאול, אז בפרק ד', איך מכנים אותו? הוא כבר נקרא פלוני אלמוני. למה הוא מסרב לגאול? לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי. הוא פוחד, מה יגידו עליי? אוי 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 אוי, ידפקו לי את השידוכים, מה יעשו ככה? לא אגיד פה שמות, היה רב גדול בישראל שרצה איזשהו אסכום מרב, שהוא דיין גדול מאוד, שמתקוע וחייב מגדולי הדיינים בדורנו. בסוגיה מאוד נפיצה, בלי לפרט שמות. אותו רב גדול, שחיפש ספרים בהלכה ובעיון ועוד ספרים מחשבה, הביא את החידוש שלו שזה צורך השעה וחשוב מאוד ואמיתי מאוד, והרב התפל, הוא בא לרשום את האסכום אליו, ואומר לו, אשתו, השתגעת? ככה אומרת לו, ליד בעל הספר, אל תיתן לו אסכום. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, נו, אתה יודע. אז הוא אומר לו, אבל כל הנשים כבר נשואים. הוא אומר לו, לא, ידפקו את השידוכים של הנכדות. והם מתחילים להתווכח מול הרב. הוא אומר לו, אתה צודק, אבל אני אומר לך הסכמה, כי ידפקו לי את השידוכים של הילדים. ואותו רב אמר, אז אל תיתן, לא צריך, יצא. אבל למחרת, אותו רב גדול, שם לו, שלחתי לך במייל את ההסכמה. הוא אומר לו, אבל מה השידוכים של הנכדות? הוא אומר, אתה צודק, וזה רצון השם, וזו האמת, ויהיה בסדר. זה אדם גדול. תראו מה כותב הרב טייכטל, עם הבנים שמחה, שהוא מסביר למה המשיח לא יכול להיות חרדי. עכשיו, אני צריך להביא מדי הרב טייכטל. הרב טייכטל רבה, דיין של פישטיאן בסלובקיה, אם זוכרים נכון, הוא היה מקורב לרבי ממונקאץ'. עכשיו תבינו, לפני השואה, אף אחד לא שמע על סאטמר. סאטמר לא נחשבו כאלה אנטי-ציונים, כי הרבי ממונקאץ' היה הכי, מה שנקרא, חוד החנית של הנגד הציונות. והוא היה מבאי ביתו, הוא כתב וכרוז נגד הציונות והכל, ושהתחילה השואה, והוא הבין מה קורה, הוא התחבא באיזשהו מרתף, וכתב מהזיכרון את הספר עם הבנים שמחה, במעלת החיוב, של, נקרא לזה חיוב של הציונות, שעלות לארץ ותורה ומצוות, הוא נרצח בדרך לאושוויץ, או באושוויץ, או בדרך, זה מחלוקת בין המחקרים, אבל תראו איך הוא כותב, קטע ארוך, אבל חשוב לקרוא אותו. הם הבנים שמחה, החל ג' פרק סמך זין. וידעתי שגם אלו הצנועים שמושכים ידיהם מזה, כוונתם לשם שמיים, מפני היראה שאולי על ידי התחברותם לאנשים שיתו דרכם מדרך התורה, יזיק להם ולבניהם, הנה עליהם נוכל לומר, אם שכוונתם רצויה, אבל מעשיהם אינה רצויה. מכמה טעמים, חדה וכו' וכו'. אומר לו, מה אתה רוצה? בעד דקף שדרחמנה, למה לך? קטע מודגש. כיוון דבעל כורכך, כדי לבנות וליישב את הארץ, שהוא מצוות, ממצוות עשה מהתורה, צריך שיהיה מן הכלל כאיש אחד. די אפשר לעשות בד בבד. ומה דמפקט אביד? מה אתה צריך לעשות, תעשה. בעד כבר דרחמנה, למה לך? אל תשאל, אל תכנס לחשבון הקדוש ברוך הוא. ועוד מצווה גוררת מצווה, ולא יוצמח לשום בר ישראל שום הזק מזה בהשתתפו לדבר מצווה רבה הזו, אשר מעלתה הוא גבוה עד רום שמיים, ועד רבה, אם ישתתפו בזה רבים מן החרדים, יגבירו בזה קדושת הארץ. אני קצת מדלג, הוא להביא לי דף מקורות אחד, שיהיה לי גם את השורות. אני מדלג עכשיו לשורה 105, שורה 104. כן, והוא ישיבה שיש גואל קרוב ממנו, עולה לי פה הלילה, והאם בבוקר מגלה יכתוב יגאל, ואיך פצגה הולך וגלתי חנוך ובועז על השאר, אני מדלג, 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 שורה 110, ויאמר הגואל, לא אוכל יגאל לי פן השחית את נחלתי, גאה לך אתה, וכן עשה בועז, שלקח את רות והוליד ממנו את משיח צדקנו, וכולי, דאח גואל היה, כן, נקרא את התרגום מיידיש, בדרך כלל אני מתרגם באמצעות החברים שלי בשטיבלך, אבל אמרתי בקטע הזה, אני לא אפשר לבוא לחסיד צאנס לתרגם לי את הקטע הזה, הם לא יאהבו את זה, אבל היידיש שלי די בסדר, אז אני אקרא פה את התרגום. כאשר מדובר בעניין גילוי אורו של משיח, אסור להיות טיפש ולבוא באיצטלה של פרומקייט, של עירת שמה מתירה של חרדיות. ואמר, לא אוכל לגאול לי פן השחית, רגע, אנחנו אומרים פה סליחה, היה ירא לקחת את רות ולהצמיח את אורו של משיח פן יגרום הילדה פגם לבניו, ואמר, לא אוכל לגאול לי פן השחית את נחלתי. והפסוק יש עמו על כך. אף על פי כן, שימוע כתוב שלא טוב עשה, למה? זה עצמך, זה רק קצת בתרגום, כן? שמדובר בגילוי ראש של משיח, אל תהיה טיפש ותבוא באיצה של חרדיות, אפרומקייט ועירת שמיים יתרה. כמו כן בנידון של בניין הארץ, שנזכה לראש של משיח, קופת בתרגום למטה, שאם החרדים באים בטענת פן השחית את נחלתי, כי אותו פלוני אלמוני, אכן בועז היה חכם ולא התחשב במענה זו, וכך נולד אורו של משיח. כמו כן, אין לי תן כלל על טעם על טענתם, כן? שרק אם אנחנו, אלה החרדים, נלך ונחבב את ארצנו הקדושה, נפרע נפשנו עליה, ועל ידי זה יתגל ידינו בעזר שם אורו של משיח. כבר הבאתי וכולי, זה כתב מצבי קרלישר. דעה לי תן, אומר רבי שוע מקוטנה, מגדולי הרבנים באירופה, אומר צביר שקלישר, בעל הספר דרישת ציון, כן? ממבשרי הציונות. דעה ליתן לדברי המנגדים, כי לא באזכרה, אלא הרבה התנגדות, ידברו. והגאון הקדוש רבי אליהו מגריידיץ, הוא היה מגדולי המקובלים בגרמניה, שמו הקיבוץ שדה אליהו, היה מקובל בעל שם אמיתי. כתב עוד יותר על אלו המתנגדים לציונות בזה, כי הוא משימת עיניים של הקליפות. אומר, כל מי שמתנגד, והקליפות מדברות מהפה שלהם. וכן בא ללב עברי, על שמו מושב בני אייש, כן? עקיבא יוסף שלזינגר, שזה יצאת המרגלים, 137, 138. כללו של דבר, מי שיש לו מוח בקודקודו, ומי שיש לו אמת, אמת דיגה, כן? אמונה בהשם יתברך וכולי, לא ימאס בשום פנים מלהרים קרן ארצנו בשום טענה שבעולם, ומי שהוא בא בטענות למנוע את העולם מזה, הם הטענות של סמך מם, וקט דילי, רחמנה ליטמדה וכולי. ואז אומרים פה, טוב, לא, בסדר, נו, ארץ יישא שם פושים. אומר, אמא בני שמחה, מה, ובאירופה אין פושים? באירופה אין כופרים? ואז אומר פה, ומה קרה פה עכשיו בשואה? לכל המקומות של היראים, החרדים וכולי. מסיים פה, וזה אמת הוא ברור לאמיתה של תורה, וכל החולק חולק על האמת ועל התורה. עד כדי כך. לכתחילה, באמת היה ראוי שרות תיגל ידי טוב, שהוא משיח בן דוד, והכל לפי כל השיטות והחומות של הבדצים. כמה רצינו שאת הכרזת המדינה, איפה יכריזו עליה? בלשכת הגזית בהר הבית. הלשכת הגזית לא. טוב, נו שואן, לפחות שיכריזו על המקרת המדינה איפה? בירושלים, ברוב היהודי. אתה יודע מה, בגן סקר, גינת סחרוב, אני זורם איתך. אבל איפה הכריזו על המדינה? איפה? תל אביב, שנאמר, תל אביב אני רק מגיע, מתחיל להזיע. זה לא ירושלים, את היחידה, אני נשבע, נכון? תל אביב, יא חביבי, תל אביב, זה לא פשוט. מה, עזוב, זורם לכם תל אביב. תארו לעצמכם שמי מכריז על המדינה? חזון איש. לפי כך התכנסנו, בצור ישראל גואלו, היא מדינת ישראל. או הרבי מגור, או הרבי מלובביץ', אבל מי הכריז על המדינה? לא חזון איש, לא הרבי מגור. לא בדיוק מישהו שהולך עם גרטל ומקפיד על חלב נוחי ושש עוד על שר החלב, נכון? תקומת המדינה לא נעשתה על ידי האנשים הדתיים. היה את הרב מימון שבערך שהחיינו השרבה של חלקו. אבל הציונות החילונית היא זו שהרימה את הכפפה. צריך להגיד את זה ביושר. לא משיח, עכשיו יש איזה מחיר. יום העצמאות או יום העצמות זה יום של משיח בן יוסף. ושעוסקים בבניין החומר, בגשמיות, בניין הגוף, יש הרבה סיגים, יש הרבה קליפות. תראו מה כותב על כך הרב זצ"ל במקור ד', התבטאות מאוד חריגה, שורה 152. ופה הוא מספר על איזשהו קבלה מסתורית שהייתה בידו, הרב היה איש ארזים, כן? והוא כותב ככה, מקובלים אנו, מקור ד', שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שההתחלה, תחיית האומה, תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, השאיפה לאידאלים נישאים וקדושים תחדל. וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר, ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כחוסן, וכו' וכו'. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר שעברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מקהל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית, וזאת הנטייה כשתיוולד, תדרך בזעם, תחולל סופות, והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כל עוד הם החוביהם. בוא נדבר תכלס, עכשיו אני יודע שאני מצולם, אבל זה חשוב, מה לעשות? אני גם מאמין בזה. בשם אלו אידיאלים הציונות החילונית מדברת היום. דמוקרטיה, שוויון, צדק כלכלי, נכון, בברלין המילקי יותר זול. עכשיו תראו מה כותב הרב זצ"ל באגרות, חלק א', איגרת קמ"ד, איך שהוא נמצא בתרס"ח ביפו, 1908, תראו שם את האיגרת, הערה 4, הערה צוליים, הערה 4. האיגרת זה שכותבים לרב זצ"ל שבפתח תקווה, עיר ואם בישראל, יש לי קצת זיקה, כן? בפתח תקווה, היה איזשהו יהודי אחד, בא מאמריקה, לא עלינו, שייגט. הוא לא הגיע לרב לקרוא את החמץ שלו. אנשים חשדו בו, ואז שהוא נסע מהיר בכל המועד, פרצו הביתה, ומה הם ראו? גייבלד. הם ראו שם כיכר לחם. אני יודע, רחוב חיים מויזר, רחוב רוטשילד, הרצל, רחוב זה היה, אבל מצאו שם כיכר לחם. וכל העיר סערה וגעשה. איך יש יהודי בפתח תקווה שלא מכר חמץ, ועוד יש לו חמץ בבית. לתורך הרב ברוח קודשו, מה הוא כותב באגרות? איגרת ה'. שרים טוב, צריך להתרחק מהם, צריך לעזוב, לנתק מגע. תראו מה הוא כותב הרב זצ"ל. אם נעזוב את שעת הכושר, אנחנו החרדים, היראים, לדבר השם, אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחיסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קוצם אצל שלומי 87 ישראל, אז מי יישאר? והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרפיה, כן, מה הטענות שלה? בסיגים. של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה, טוב, פה היה אחר, פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לה כל, כן, כל התקוות, פה נרחב ופה ניצוח, היה שלך ידרור, של חיבת השפה, פה תפרח גם שפת התורה, שיר ושיר שיר שיר, ניר וניר ניר ניר, המלבישה את החיים בצורה ישראלית מבחוץ, אנחנו לא יהודים, אנחנו ישראלים, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נפח למשחית ולמפלצת, ולסוף, גם כן לשנאת ישראל. מי יוצא נגד ישראל? מי יוצא? יהודים, ולשנאת ארץ ישראל. מי החזיר שטחים? יהודים. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת תתגבר אז, אין די בער גודל האסון. אבל לא להתייש, אני בוטח בשם. מה זה שעת הכושר שכותב הרב זצ"ל? הוא כותב את זה ב-1908, לפני כל מיני מחאות חברתיות וחסימות באיילון. שעת הכושר עניינה הוספת משיח בן דוד על הקומה של משיח בן יוסף. על הר ציון, עלי לך מבשרת, נכון? איזה מבשרת? על הר גבוה, נכון? עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך מי? מבשרת ירושלים. אומר הרב זצ"ל, ציון זה תמיד משיח בן יוסף. ורק אחר כך, הרימי בכוח קולך מי? מבשרת ירושלים. ירושלים זה משיח בן דוד. אנחנו היום זה יום ירושלים. ציון בגימטריה יוסף, 156. כל מה שהראה ליוסף, זה אב טיפוס של משיח בן יוסף, שהראה לציון. גלות מהארץ, דאגה חומרית לעם היושב בציון, ובסוף, בסוף יוסף חוזר לציון, נכון? איך הוא חוזר לציון? ויקח משה, מה המשך? את עצמות יוסף עמו. הוא לוקח את מה? את עצמות יוסף. אמרנו, יום העצמות. רק העצמות של יוסף חוזרות ארצה, לא הרוח. לכן, רק אחרי יום העצמאות זה יום העצמות. לא בגלל על האש. בגלל שזה משיח בן יוסף, שעצמות יוסף. ולכן, רק אחרי שציון עולה על הר גבוה ומרימה את קולה, אז הרימי בכוח למסרת ירושלים. הר כתוב ישעיהו הר גבוה, ג' ב' ת', כתיב חסר, בלי ו'. כן? אז זה בגימטריה, IBR. אבל אם הכולל, אתה חמש ואתה שעשה, וזה פשט. זה לא סתם. זה לא כפחת ביר, זה IBR. AER, סליחה. אז הבנו קצת את המערכת הרוחנית שהיא התשתית לגאולה שלנו שמתרקמת לנגד עינינו. אבל מה זה קשור אלינו? עד כאן הקדמה. מה העבודה שלנו? טוב, קצת ביאסתי, מה שיש לי ניגון קצת שמח? משהו, יש לכם ניגון ציוני שמח? משהו? na 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 טוב, אז מה זה קשור אלינו? מה העבודה שלנו? הרב ישראל אריאל, שליטה, אביו של הרב שמואל, פעם דיבר פה בישיבה, הוא היה ממשחררי הכותל, משחררי ירושלים, שסיפור ככה היה חובש בקרב שם, בסיפורים על זה. והוא סיפר לנו שהוא לא האמין, הוא היה פה בישיבה, דיבר על זה, הוא לא האמין שכעבור 50 שנה, אומר שהיינו בחוות רטשין כבזיין, לא האמנו שיש צלציה של ספק שעוד 50 שנים לא יהיה בית מקדש. זאת אומרת, זה לא היה לדעת, היה ברור לנו שמקדש זה יום, יומיים, חודשיים, כאילו אמרנו, ימים נוראים כבר סדר עבודה, זה היה ברור. עכשיו, לא להתאגיד מרכזניק משיחי, זה היה ברור לכולם. היה תחושה של גאולה. דיברתי כזה עם מורה, עם סבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה בארצות הברית. הוא אומר, הכותל זה ישר, לרד מטוס, בוא לכותל, כאילו ברור, זה לא ככותל, כי הכותל זה משם עולים למעלה, ברור. חנן פורת, זכר צדיק לברכה, תלמיד הרב צבי יהודה, בדיוק סיימו אחרי ששת הימים, חזר מהמילואים, למרכז, סיימו ללמוד, איזשהו אחד השיעורים של הרב, וזה אם זה אורות או רמב״ם, אמרו, מה עכשיו? אז חנן אמר, רבנו, רבנו, בוא נתחיל ללמוד, יכול להיות בית הבחירה לרמב״ם, למה תחיל להתכונן? הוא אומר לו, הרב צבי יהודה, חנן יקירי, יש לנו עוד הרבה מה לעשות עם הלכות מלכים מלחמותיהם. יש לנו עוד הרבה זמן, עוד לא הגיע הזמן. אז אני חוזר על השאלה, מה התפקיד שלנו עכשיו, מה צריך לעשות? והתשובה מאוד מאוד פשוטה. מה צריך לעשות? מה התשובה? במילה אחת, מה צריך לעשות? צריך לרצות. ומאז כיבוש ירושלים, אני יודע שיש פה דברים חריפים, אני מתנצל, אפילו מתועד, אני לא בא לקטרג. אבל אני מרגיש שמאז כיבוש ירושלים, יש פה סוג של קטרוג. כי עד תפחית בי, עד תפשין כפזיים, יכולנו לטעון, מה, תתזיס, אין בית קדש, למה? כי הר הבית לא בידינו. יש את הלגיון הירדני, מה אני יכול לעשות? חכה, זה אצלנו, תוך יומיים אני בונה, נכון? ואז מה קרה? הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. לא אני אמרתי. מחד 55, מות הגור אמר. שלנו. חברון שלנו, שם שלנו, נכון? שלנו! אגב, דעת הרב נבל צהל, השם זכו וחרש, אנחנו רפואה שלמה ומירה בעזרת השם, הוא לא מציין את יום ירושלים. אחרי שהיינו בשורה לפני 20 שנים, אז ביום ירושלים, הרב נבל צהל הוא רוב הרבו של הרב בני בשיבת הכותל, וגם רוב הרבו של הרב רם, שגדל אצלי, גדל אצלו, שלמה זלמן. אז אמרו לנו, הרב בני מה שהזהיר, לא לשאול שאלות על יום ירושלים, כי הרב לא מציין את יום ירושלים. אז הבאנו שיעור על חיוב אישה בקורבן חגיה בעלייה לרגל, מצוות ראייה, משהו כזה. היה סף שיעור, יש שאלות? כן, אז אני שאלתי, הרב, למה אתה לא מציין את יום ירושלים? אני זוכר את המבט של הרב בני ככה, מזה החוצפן, ש... זה... אומר לי, למה אתה חוגג? אני ניחה עם כל ה... אמר לי, תקשיב. כותל, מהחלון שם רואים את הכותל, כן, הוא גר בבתי מחסה. מהכותל וזה קיר תמר חיצוני. מה שחשוב זה שם הנמעלה. וזה לא בידינו, כך הוא אמר. אמרתי לו, מה פתאום, הרב? לא, תראה, גם דמשק לא בידינו, ואפשר להביא שוטרים ולהנחית שם סיירת מטכ"ל ולכבוש את זה, אבל זה לא בידינו עכשיו, נכון? זה כדי להשתלט, עכשיו שוטרים, ובינה זה המתקה גדולה משהו, כדי שלא יקיטרו, כן? כי אם זה בידינו, זה לא פשוט. למה אתם לא בונים? וקודם כל אנחנו צריכים ללמוד, נתחיל מהתנ"ך. בואו נסתכל בתנ"ך. מה קורה כשאנחנו לא באמת רוצים מקדש? רוצים, כלומר יכולים, אבל שלום שלום, ותבוא לי בחלום, אם אפשר גם אפילו אחר כך, אוקיי? אחרי זה נראה מה חז"ל אומרים על זה, אבל תנ"ך, פשוט, פשט תנ"ך. נתחיל מהסוף. אנחנו בספר מלכים פרק ב', מלכים ב', פרק י' ז'. תגלת פיל עשר מלך אשור, מדיח את פקח בן רמליהו, וממנה תחתיו את הושע בן אלה. הושע הוא לא מלך צדיק. תראו במקור ו', 183, בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה, ולא הושע בן בארי הנביא, הושע בן אלה בשומרון, על ישראל 9 שנים, ואם הוא היה צדיק, למד ובניק, ויה שרה בני אדוני, רק לא כמלכי ישראל שהוא לפניו. אוקיי, הוא רע, אבל הוא לא כזה רע. מה עושה הושע בן אלה? מה זוכרים לו לטובה? מה עושה? למדתם תנ"ך? מה עושה? מה בפרשנים? אחת הפעולות שלו זה שהוא הורס ומסיר את המחסומים. לא, את המחסומים. שירובעם בן נבט עשה מחסומים שמבית אל דרומה לא יוכלו להגיע לבית המקדש, כדי שיבואו לעגלים שלו בדל מבית אל, נכון? אז לראשונה, מאז פילוג הממלכה, בתחילת מלכים א', הושע בן אלה בסוף מלכים ב', מסיר את המחסומים. הושע בן אלה הוא המלך האחרון של ממלכת ישראל. ומה קורה? אוטובוסים, שיירות, כל עם ישראל, משומרון, מגת החפר בקריות, כולם על ירושלים, מה קורה? האם עם ישראל עולה בהמוניו שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך? מה פתאום? אף אחד לא עולה לרגל. עכשיו, עד עכשיו, עליהם תירוץ. עכשיו, מה תירוץ שלכם? לא, יש, אין מחסומים, זהו, קדימה. יש כביש 6, סור, חופשי. יש רכבת קלה, הרחיבו שם את הכסה עליהם, סור, אין מניעות. כן? הירושלמי מסכת סוטה, מסכת סוכה, מסביר איך מי שהיה מנסה לגנוב את הגבול, יורגים אותו, איך יונה הנביא ואשתו הצליחו להערים על השומרים, ובדרך לא דרך הגיעו לשמחת בית השואבה, ואז זכה לנבואה וכו'. אבל עכשיו אין יותר תירוצים, זהו, הושע בן אלי הסיר את המחסומים. ובכל זאת, אנשי ממלכת ישראל לא עולים. אז מה הפלא שעכשיו זהו, בא אשור, ומעיפים אותם, הורגים אותם, מגלו את 10 השבטים? שעד היום לא נודע, יהיה מקום כבודם. וזה הסוף של ממלכת ישראל. יכולתם לעלות ולא רציתם. דוגמה כואבת נוספת לסכנה שבהיעדר דרישת המקדש, שהיא מכך חורגת מוקדמת יותר, סוף שמואל ב'. שמואל ב' מסתיים בפרק כף ג', נכון? את דברי השירה הזאת, מגדיל לשאלות מלכו, דוד שר שירה, מסכם את כל הביוגרפיה המרתקת שלו, לכאורה, יאללה, קדימה, מלך הבא. ופתאום אחרי פרק כף ג', קופץ לי פרק כף ד', מה זה פרק כף ד'? תראו במקור ז', ויוסף אף אדוני לחאות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ואז מה קורה? אמר לו, יואב, דוד המלך, השתגעת, זה מסוכן, לא יעשה כן, אנחנו לא מקובל, מה, כן, יוסף עליהם, מה אכפת לך? אבל דוד מתעקש, קופץ לקטע המודגש, 197, ויחלב דוד אותו, אחרי כן, יואב סופר, סך הכל יותר פה 800,000 איש חיל, עוד איש יהודה 500, ויחלב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד. אשר עשיתי, ואתה אדוני העבר נע את אבון עבדך, כי נשכלתי מאוד, ואז גד הנביא אומר שיש לך 3 אפשרויות, כן, או 7 שנים רעב, או 3 חודשים תברח מאויביך, או 3 ימים דבר. ויאמר דוד, כן, אל גד, צר לי מאוד, ניפלה לה ביד אדוני, כרבים חרב, ויד אדם עלי פולה. ואז השם נותן דבר בישראל מהבוקר עד הערב, כן, ומה קורה? 70,000 איש. ואז מגיע מלאך המוות לירושלים לשחתה, כן? ואיפה הוא עוצר? ומלאך אדוני היה עם גורן הרבנה היבוסי, כן, שורה 210, 211. ואז דוד אומר, שהוא רואה את המלאך מכה בעם, אנוכי חטאתי ואנוכי העביתי, ואלה הצון, מה עשו? תראה אתך בי בית אבי, מה הם אשמים? תערוג אותי בית בית אבי, כך אומר דוד המלך. ואז בא גד אל דוד, אומר לו, תבנה מזבח לשם, איפה? איפה צריך לבנות? בגורן הרבנה היבוסי. ואז דוד בא, והוא בא לקנות את הגורן, הוא אומר לו, תקרא לזה מתנה, הוא אומר, לא, ואי כן דוד את הגורן, וכו'. ואי ונשם מזבח לאדוני, והיה על עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותיעצר המגפה מעל ישראל. למה השם מסית את דוד למנות את העם? הרי זה מביא תקלה עצומה בעם ישראל. הרמב"ן, אגב דברי ישראל למשל פרשת קורח, האיש אחד יחטא, אבל כל הידע תקצוף, מלמד אותם לסוד חשוב מאוד. והוא אומר פה שזה כמו שדוד, ככה אמר, מה, אני אשם למה כולם אשמים, אני קורא בשורה 234, והיה, הקטע מודגש, בדברי הרמב"ן מקור חט, והיה העונש שהוא על העם גם בחטאם, שהיה להם לתת את השקלים מעצמם, 240, וכתב רש"י שם, לא ידעתי על מה. אני אסביר לכם בעל פה, מה אומר הרמב"ן, דברים מבהילים וכואבים מאוד. מה עושה דוד? השם מסית אותו, מאבד את שיקול דעתו כדי שהוא מה יעשה? יספור את העם. שמה צריכים להתחיל לעשות? אומרים לו, דוד המלך, השתגעת? אסור! אסור לספור את העם. מה צריך לעשות? אתה יודע מה? בוא, איך סופרים את העם? כן, יותר דיוק. מחצית השקל. כל אחד ייתן 0.5 שקל, נספור. עכשיו, למה צריך מחצית השקל? ויתנו כל הרבה בגודים, 20 גרש שקל. למי נותנים מחצית השקל בשביל מה? בשביל בית המקדש, בשביל בדק הבית. ויגידו, אתם מחצית השקל, מחצית השקל, למה אתם... אתם כבר 440 שנים, 480 שנים, מאז צאת מצרים. 440 שנים מאז כיבוש ונחלה. איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו. מה קורה? מלך ישראל הראשון שמקומם את המלכות, מי הוא? שאול. שאול הוא נכד של מי? של יוסף, בני בנימין. בנימין צריך לומר, הוא מי? משיח בן יוסף. האידיאל זה שמשיח בן יוסף בונה את המלכות, מוסד המלוכה, ואז מה הוא עושה? הוא מעביר את זה לחתן שלו, משיח בן דוד. מי החתן של שאול? דוד המלך. להבדיל? לא להבדיל, אותו דבר. כמו שאת אדמור הרייץ, רבי יוסף יצחק, שמעביר את המלוכה למי? דווקא לחתן. משיח בן דוד. זכותה מגנה עלינו. אבל מה קורה? שיבוש. רוח רעה נכנסת במי? בשאול המלך. ולכן בסוף משיח בן יוסף, לא רק שהוא לא מוסר את המלוכה לחתן של משיח בן דוד, אלא בסוף הוא צריך למות או להמית את עצמו כדי שדוד יוכל להתגלות. אבל דוד לא בית המקדש. וזה לא אשמתו. דוד רוצה את המקדש. אבל למה הוא לא בונה? הוא אומר, אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? זה מלחמות, דם. אתה לא יכול. אז דוד אומר, אני לא יכול, אבל מי כן יכול? שפת אמת מבהיל. פרשת ויתחנן כמדומני. כן? כן, ויתחנן לשם, אתה אחי עוד רבך, כן? עבר ענה וראה את הארץ הטובה, כן? מה אומר לשם? רב, רב לך תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. אוסקוט, חדל. אומרים חז"ל, מה זה ויתחנן? גימרת את הכתב, 515 תפילות. התפלל משה רבנו. למה התפלל משה רבנו 515 תפילות? למה? יש פה מהלך באריזל ש-516 זה היעד, כי זה ממתק 600 אלוקים, אלוקים 86 בגימטריה, כפול 6, 516, אז ממתק את 6 לבתי הדין. אבל משה רבנו אומר, התפללתי 515 תפילות. ואז מה שאמר רב לך, על תוסף דבר בדבר הזה. אומר השפת אמת, למה הוא אומר את זה? למה? כדי ללמוד עם ישראל, אוקיי, אני לא יכול להתפלל, אבל אתם יודעים מה? המורה מרים לימדה אותי בכיתה א', ש-515 ועוד אחד, כמה זה? 516, מה אכפת למיתלה? תתפללו אתם. על מה אמרו? לא, תעתה, עם רבנו? מוישה רבנו לא הצליח. מי אנחנו שנצליח? ולכן מה קורה? אף אחד, מספיק תינוק אחד, אישה, גבר קטן, אומר, תעתה, מה אכפת? מוישה רבנו, שיכנס איתנו, מה אכפת? היה נכנס. אבל לא נכנסו. אני חוזר פה לדוד, 400 שנה אתם יושבים מיש תחת גפנו ותחת עינתו. ולא אכפת לכם לקיים את הציווי ועשו לי מקדש ושחנתי בתוכם, לא אכפת לכם? ועוד ציוויים רבים של קורבנות, שילה נחרבת, גבעה וגבעון, וזה לא בדיוק הילד גדול. ובסוף, הקדוש ברוך הוא מסית את דוד. והרמב"ן אומר, אני תמיד דבר רש"י, למה שהוא אומר, אני לא יודע על מה בא האונס, מה אתה לא יודע? תיקח את המחצית השקל ותראה את בית המקדש, אז תראה גם מה המניין. אבל זהו החיסרון, אם יגלך טוב יגל, אם לא שבת הבוקר, זה הבעיה, שטוב לא רצה לגול, אומר הזה, אומר רשב"י. טוב לא רצה לגול. אז צריך את בועז, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה יום העצמות, זה בניין הגשמיות, אבל יש בזה סכנה, מה הסכנה? שכל אחד יש שקוע בגשמיות. ואף אחד מרוב עיסוק בגשמיות, בחקלאות, בפיתוח, בהייטק, בצבא, לא שם את ליבו על היעדר המקדש. ומה אתם מבחינה רעיונית ומעשית לקומם אותו. אז ראינו שתי דוגמאות קשות מהתנ"ך, מה קורה כשאין התערות למקדש. כל עוד זה היה אפשרי, לא היה אפשרי, בסדר, ניחא, יש תירוץ. אבל כשזה מתאפשר, כמו אצל הושע בן אלה, כשזה מתאפשר אצל דוד המלך בשמואל בית פרק כ"ד, ולא עושים את זה, אז זה מסוכן. אז מתים בעם ישראל, אז יש גלות בעם ישראל. מה נגיד היום? עכשיו, עד כ"ח באייר, תש"ן כ"ז, אפשר להגיד, טוב, לא אפשר, מה זה, הלגיון הירדני, הוואקף. מה נגיד היום? מה התירוץ שלנו? אז בואו נעשב את האחרונים, את חז"ל באחרונים. מה הם אומרים? אהוב ליבנו, התפארת שלמה מאיר אדומסק, פרשת מסעי, וכל העניין של בנות צלופחד, שדורשות להתחתן כמה שנקרא וכולי, ואז כן, מתי יוסף אומרים, רגע, 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 מתחתן מישהו מזבולון, מישהו מדן, ותיגרע נחלתנו, שוב פעם, למה ניגרע? ואז אומר, קדוש ברוך הוא למשה, כן, מטה בני יוסף דוברים, ולא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, וכולי. אנחנו בשורה 273. כי הנה צריך כל איש להשתוקק, נגיד לפני כן, שורה 27. אך אכן הנה זה מרמז על מעלת קדושת ארץ ישראל וירושלים. תיבנה ותיכונן בימי אבינו, אמן. כי הנה צריך כל איש להשתוקק בכל לבבו על ארץ ישראל וקדושתה. כמו שכתוב, שאלו שלום ירושלים, ציון דורש אין לה, מקל דבית דרישה. ועניין התשוקה היא מועלת בעצמה לגאולה העתידה במהרה בימינו. והיינו כשישים האדם על ליבו דברי הכתוב, שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. כי הקפידה התורה שלא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, אף על פי שכולם עובדי שבטייה, כולם קדושים. ומה החילוק בין זה לזה, אף על פי כן הקפידה התורה על זה. מכל שכן בזמן הזה, אשר בעוונותינו הרבים, כל ארץ הקדושה יתחד עד הישמעאלים, ויבלו עזרים וירשוע, והנה ברמך לתך לתימוד אחד קודשך, שם אותם להם, מכל שכן, צריך לקרוא הלבב, יש ליצוק על זה, אל הקדוש ברוך הוא לוחמים על הארץ, על קיבוץ הגלויות, לתך שכה במהרה. והנה התעוררות על הזה של תשוקת הארץ, שתהיה באמת מעומק הלב, שיעדיב, כלומר שידאב, באמת בנפשו על כבוד הארץ הקדושה, הנה בזה שהוא בוכה על החורבן, מעורר למעלה רחמים והרצון על הגאולה, במהרה, כמו שכתוב, שאלו של המושב, ועל ידי כך יש לה יואבייך. ולכן בני יוסף וכולי, מדלג ל-297, קטע מודגש. הנה כמוהם אם תגבר התשוקה בלב איש מבני ישראל אל הארץ, ובניין בית המקדש, הלא חיש מהר יאתר להם, כי הלא הוא בנוי ועומד הוא למעלה, רק שצריך לבקש עליו להורידו, כמו שכתוב, ולשכנות יושב ובאת שמה, ואני מדלג ל-315. כי מניין הסיבת נחלה משבט אל שבט אחר, נוכל להבין להקפיד, על הסבת נחלה, מזה הנחלה, זהו ירושלים הקדושה. ביד האחרים הישמעאלים, היושבים עליה, למה? בהבנותינו הרבים. וצריך להתעורר בתשוקה, להמשיך הדין הזה, להתקיים. לא תיסוב נחלה למטה אחר. מי זה מטה אחר? הם הישמעאלים. ועל ידי כך במהרה יתקיים הדבר, כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל, כמו שכתוב, ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקום אחריכם. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, כן, זה ברחומת דברים. שיש להבין, אומר התפארת שלום אמיר אדום, זכותו מגן עלינו, למה תלה כתוב דווקא בדור האחרון, שלא ישאלו זה קודם לכן? אך הנה כמו שבארנו, כי הדור ההוא, אשר ייתנו עיניהם ולבבם לשאול על זה, והם ידעבו על חורבן הארץ, וירושלים כנעלה, ועל ידי תשוקתם ודעבו נפשם על הארץ, הנה התעוררו הגאולה, והם יהיו הדור האחרון קודם הגאולה, כנ"ל וכולי. מה אומר פה תפארת שלמה? הדור האחרון הוא זה שיתעורר על חסרון המקדש, ולכן הוא יהיה הדור האחרון, כי כבר זה יהיה דור של גאולה. ואם כך כתב תפארת שלמה, שהסתלק בכפתת באדר, תפרש כפיו 1866, לפני מה? 157 שנים, 257 שנים, לא, 157 שנים, סליחה. אז מה נגיד אנחנו? ארץ הקודש בידינו, לא בידי ישמעאל. רק הר הבית בשליטת ישמעאל. אנחנו צריכים להיות הדור האחרון שכואבים את חסרון המקדש. הוא אומר, הרבי שלום מגן עלינו בליקוטי ספר הרבה פעמים, אנחנו דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה, ועיקר התביעה היא מאיתנו. איתנו זה קודם כל אנחנו הדוסים עם הכיפות הסרוגות שאומרים הלל בברכה. המילה שהכי מרגש אותי שנים בהלל, ואני גדלתי בבית שאומרים הלל גם בליל יום העצמאות, זה לא רק ביום, זה לא לקרוא את ההלל, זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא, נכון? וציוונו! לקרוא את ההלל זה וציוונו. זה לא עצה טובה כמשמע לן, זה לא המלצה, זו הלכה. וציוונו, זה ציווי. יש לנו חוב קדוש לקרוא את ההלל. לא להתפלל מחר בבניין ויברח, שכן, כן, יודעים, אמין, אחד, שמו אחד, שחרית, חצי שעה. לא, הלל, זה ציווי. אתם מחר תהיו בכותל, בעזרת השם, אז בכלל, כל בחורי הישיבות, שזו תפילה מרוממת. האחריות היא עלינו. תראו מה כותב אור החיים הקדוש, דברים מזעזעים וכואבים, דברים מזעזעים, כלומר שגורמים זעזוע, מקור יהוד. 329, פרשת בחוקותיי, פרשת בהר, סליחה. כי ימוך אחיך, פרשה הזאת תרמוז וכו' וכו', כן, מכיר מוכרחים, הוא מכר אחוזתו, קפצתי ל-334, קטע מודגש, הוא מכר מאחוזתו, ירצה על המשכן, האחוזה זה המשכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו התברך, שבו ישרה שכינתנו, שכינתו, ובבנותינו נמכר הבית ביד האומות. הוא אמר רמזל בתהילים, במדרש, באו גויים בנחלתך, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב לשם וחומרו, בקרובה יקדש. הוא יגאל נמכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים, אך כביכול נכתיב למען החי ורעי. והגאולה תהיה בהעיר, כלומר בהתעוררות ליבות בני אדם. יאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה שאתם סמוכים סביב שולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ארוכו לעד. וימיס בעיניו תאוות הנדמים, ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגל השם ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, הם גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. דברים קשים. אומר אור החיים הקדוש, הצדיקים הם הראשונים, מהם הקדוש ברוך הוא תובע את אלבונו. עכשיו אנחנו הצדיקים, אנחנו צריכים לתבוע את אלבון המקדש. אם אנחנו באמת נתבע ונרצה מקדש, זה ישפיע על החרדים וזה ישפיע גם על החילונים. הושע בן אלה, המלך של ישראל, למה הוא אחרון? הוא הסיר את המחסומים ואף אחד לא עלה. אף אחד לא רצה להתקרב אל הקודש. אז עכשיו עליהם תירוץ, עכשיו מה יגידו? לכן כל מחסום שיורד בדרך לגאולה, ואנחנו לא מנצלים אותו, זה מוליד כתרוג. מעשה שייך באמת היה, או שאולי לא היה. מספרים שהצאר ניקולאי, תחילת המאה ה-19, הוא רישת את כל רוסיה ברכבות. עכשיו, זה לא גוש דן, רכבת קלה. רוסיה, חתיכת מאמר רוסיה, כן? מזרחה זה... ובאחד העיירות השכוחות, כן? שוממות, שפתאום חיברו אותם למסילה, חיברו לטיביליזציה. מרוב התרגשות, אז הם שלחו את שבעת טובי העיר, זקני העיר, להודות באופן אישי למוסקבה, לפטרבורג, לצאר ירום הודו. הם לקחו את הסוסים הכי יקרים ואת המרכבות המפוארות והביאו מה שנקרא תפנוקים ומגדנות ובאו לארמון, קדו קידה לכבוד הקיסר, הצאר, השתחוו לו בדמעות, איך הוא הציל את העיירה הקטנה שלהם. הצאר מאוד התרגש על הטרחה שלהם, הוא ליווה אותם בחוצה. ואז שואל, רגע, תגידו, איך הגעתם? אמרו לו, מה זאת אומרת? שכרנו את הסוסים הכי טובים, את המרכבות הכי מפוארות, באנו אליך. הוא אמר לו, המפקד שלו, קדימה, תלה אותם בכיכר העיר. הוא אמר, מה? אני נותן לכם רכבות, ואתם באים עליי בסוסים? למה להשתמש בסוסים? יש לנו רכבות. מה, הכותל? זה מה שיש לנו, קיר תמה חיצוני? נכון, לא צד השם ממנו. נכון? אנחנו קרובים. אחד הפסוקים, אני לא סובל פקקים. משגע אותי, אני גר בגוש דן, יש הרבה פקקים, אבל יש פקקים שמסמכים אותי. מתי? חול המועד. חול המועד בדרך כלל, אני ראיתי בתור ילד, הייתי כל חג משתדל, חול הגלום מסוכות, פסח להגיע לכותל. הולך חופשי בכל שעה. ניסיתם לאחרונה, בשנים האחרונות, להתקרב לירושלים או לכותל בחול המועד? זה בלתי אפשרי, זה צפיפות. כבר, לא תגיד, כבר ממילה, חינון מפוצץ, אתה כבר אפשר, כאילו, הולך כאילו בגוש אדם, עכשיו אתה מהשוק הארמני, או מהקרדו, או משער ציון. מה לא אומר הנביא הנובע הרמיה, במגילת עריכה? דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממין כהניה. היום אפשר לומר את זה? ירושלים, הייתי אתמול ברוב היהודי, מסיבת סיתור של הבן שלי, בכותל, מפוצץ, עכשיו זה לא היה ירושלים. ויום רביעי, יומיים לפני, מפוצץ. תגיעו עכשיו בכלל טרפת, תגיעו מחר עוד יותר. אתם תהיו שם מחר, נכון? קדוש ברוך הוא נותן לנו רכבות, ואנחנו משתמשים בסוסים. הרבי מסלן אומר, כתוב, להודיע לבני אדם גבורותיו. הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם גבורותיו של מי? לא של הקדוש ברוך הוא, שלו עצמו. יש לנו כוח, אם רק נרצה זה יהיה. וגם כשאנחנו מתחילים לדבר על גאולה ודרישת המקדש, אומרים כל מיני למדנים, לא, מה פתאום, אתה זה מתחייבי קרטות, עשויות להר הבית, אל תדבר על גאולה, זה חושב שאתה משיחיסט, אתה רק מרחק את הגאולה. טיפה חרורה מחזק עצים. תום הקריאות א', שוב פעם, יהיו בנים שמחה. הרב טייכטל, השם יקום דמו. והיא פה סיפור נפלא על המלבים, שהמלבים כתב את הפירוש של דניאל, ודניאל שאתה עושה חישוב הקץ. אגב, היום המתמטיקה של השנים של החישוב שם של דניאל, מה זה יוצא? עד קץ הימין, יוצא שנת 5,708 שנים לבריאת העולם, שזה בעברית ה-1000 תש"ח, או בעברית תש"ח. היום פשוט, מתמטיקה פשוטה, כן, לא פה רבין דה רבין. דווקא המלבים חישב על תפרש למדחת, 1878, שנאמר בבוקר לך, בשביל התרלח, כן? גם פוג של גאולה, תקרת גוש דם. בכל מקרה, אז כומח, כל הגדולים באירופה ביקרו את, את המלבים, איך הוא חישב קיצים. ואז, מה קורה? מספר משל, כן, שהוא היה בבוקרסט, ואחד שם אחד העשירים, סוחר אורות, הבן שלו אמר דבר תפר בבר מיטו, אמר, טוב, אני תכף פרס, מה הפרס? יאללה, סע איתי ללייפציג, הרגע גדול. ושבועיים אריזות, וסוחרים את הקרקרות, ומכינים את הבגדים, וטרטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט בדרך ללייפציג, מבוקרשט ברומניה ללייפציג, נחצה את כל הקרפטים וזה, לייפציג זה לבו וכולי. בקיצור, ואז אחרי שעתיים אמרנו, אבא, אבא, נו, מתי מגיעים? מתעצבן עליו, מתי שואל שאלות כאלה? עורר חודש נסיעה, פתאום האבא שואל את העגלון, נו, נו, מתי נגיע ללייפציג? אז הבן אומר, אבא, שאני שאלתי, התעצבנתי, מה אתה עכשיו שואל? הוא אומר, תגיד לי, מה אתה שח? לא ראית שבועיים של שחנות, נסיעות, כל כך הרבה ציוד? מה עכשיו שתוך שעתיים נגיע? אבל עכשיו צריך לדעת, מינכן, נעשה בדרך, או נגיע לשם לשטיבלך? לאכול ארוחת צהריים פה, שכבר נאכל ארוחת ערב במלון, בלייפציג? אני כבר רואה את השלטים, לייפציג עוד קילומטר, אז צריך לשאול. אומר המלבים, תראו, בתרים המרגשים של המלבים, בשואה 404. אבל כעת, כשאנו עומדים כבר תחת לייפציג, שפיר מותר וראוי לשאול שאלות כזה, כמה אישי עוד הדרך ללייפציג? מה נגיד? אנחנו לא רק בארץ הקודש, אנחנו בעיר הקודש, אנחנו בכותל. יש לנו שוטרים שעולים לשם אם צריך. ופה, בעשר דקות שנותרו לנו, נסיים. יש עובדה מעניינת. ירושלים לא נזכרת בגלוי בתורה. יש לה הופעה נסתרת. וזה תראו מקור ידבט, דברים. כן, אלה החוקים וכולי. הקטע המודגש, כי אם אל המקום אשר יבחה אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם, נשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שם. זה לא תיאור כמו בחומש בראשית, המלכי צדק מלך שלם, פה ברור, עוסקים פה בית המקדש, זה קונטרה לעבודת אלים והבמות בפסוקים שלפני כן, של הגויים, ופה איך מכונה ירושלים? המקום. כמו שאברהם בעקדה אל המקום, ויבוא אל המקום, ויאר את המקום מרחוק, אז נשאלת השאלה, למה מקום המקדש? למה מקום ירושלים לא נזכרים בכתובים? במורה נבוכים בכיות ג' הוא מזכיר בו שלוש טעמים. כן, כי אז אומות העולם ילחמו על זה, או ירסו את זה, או שיש כל שבט יריב על זה, לא משנה כרגע. ואני רוצה כיוון אחר, בואו כיוון היסודי הרוחני. תראו מה קורה י' סידור תפילה. תפילת שחרית. זה לירושלים, עירך ברחמים, אם תשובו ותשגום את דרג אשר דיברת. ובניותה בקרוב בימינו בניין עולם, יבדך אמרה לתוכה תכין, נכון? שימו לב, אנחנו עושים בתפילה, בנוסח שלה שימוש, רק בלשון עתיד ולשון עבר. אבל העיקר זה לא העבר והעיקר זה לא העתיד. מה העיקר? העיקר זה ההווה. תראו ספרי, מקור תדבב, פרשת ראה. כי אם אל המקום שלך שבל אוכל בכל שבטיכם, דרוש על פי נביא, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, תלמוד אומר לשכנו תדרשו בת השמה, דרוש ומצוא, ואחר כך יאמר לך נביא. קודם כל תדרוש, אחרי זה אני אתקבל את הגושפנקה מלמעלה. אבל אם לא תדרוש, הנביא לא יאשר לך את זה. וכן אתה מוצא בדוד שנאמר, זכור דוד כל אולנותו אשר נשבע לאדוני, נדר לבי יעקב, אם אבוא בועל ביתי, אם אתן שנעת עיניי, אתן נמצא מקום אדוני, למשכנות לבריא יעקב. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות לנו את מקום הקודש, המקדש, את עיר הקודש. למה? הוא רוצה שאנחנו נרצה, נשתוקק, ורק אז הוא יגלה לנו באמצעות נביא, מלמעלה. דוד המלך מעיד על עצמו, למה היה לו חיים קשים? למה כולם רדפו אותו? לא הבינו אותו? מהמשפחה שלו, מהילדים שלו, מכל, אף אחד לא הבין אותו. למה? ארבע מילים. תהי לי פרק סמכתת. תראו מה אומר שם. הושיעי עיני אלוהי כממד נפש. טבעתי בבן מצולה במד. בא נגד שבשבות שתפני. יגעתי וקורא נחר גרוני.
רבו משערות ראשי שנאי חינם, עצמו מתמיתה יובי שקי, אשר לא גזלתי אז אשיב. מה הוא אומר? כי עליך נשאתי חרפה, כי שאתה אחרי לי מה פניי, מוזר איתך לכן ולימי, למה? למה כל הצערות שלי, למה? כי קנאת ביתך חלטני. כל היום מה אני רוצה? בית מקדש. כל היום, כל הלילה, מה אני רוצה? בית מקדש, זה מה שאני רוצה. זה מצטרף לחוקת של רש"י והרמב״ם. עם בית המקדש השלישי, יבוא מוכן מלמעלה, או נבנה אותו מיד, זה לא משנה מי צודק. העיקר שנרצה את זה. אומר הכוזרי, החל מאות כ"ב מאמר חמישי, החבר רוצה לעלות ארץ ישראל, ומלך כוזר מה אומר לו? לא כדאי לך, עיר חרבה, שממה. אומר החבר למלך כוזר, הכל בזיין, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית התשוקה, עד אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. אנחנו קודם כל צריכים לרצות באמת את בית המקדש. אומר החתם סופר על הפסוק, לשאות השבועת השם, הכל יודחת, על דרך הבא להתאר מסעין אותו, מסעין לו. רק אם תדרוש לבוא לשכנו, תהיה בטוח שתבוא שמה, כי ישלח מקודש עזרך. אם לא נרצה, לא יהיה. אמרתי את זה הרבה ואני אחזור על זה. המעשה הראשון מסיפורי מעשיות של רבנו, עוסק בבת מלך, שבטעות, בגלל כעס רגעי, מה עושה המלך? הוא אומר שהלא טוב ייקח אותך. ומה עושה הלא טוב? ממושמע. דינא דמלכותא לוקח אותה. ואז מתחיל המבצע המטורף של המשנה למלך, נכון? לא נקרא את הסיפור, הוא קורא יודת. ואז הוא פוגש אותה שם בארמון של הלא טוב, הוא אומר לה שאבא שלה מצטער, הוא אומר לה יאללה בוא נוציא אותך, אמר לה לא, 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 לא חביבי, אתה לא יכול להוציא אותי. למה? כי אם שתבחר מקום ותשב שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש, הוא מצפה להוציא אותי. ונשאלת השאלה, למה המשנה למלכות לא יכול להוציא אותה? למה בת המלך? הרי היא סובלת שם, תוציא אותה, תן לי להוציא אותך. והתשובה, למה צריך שנה שלמה להתגעגע? התשובה מאוד פשוטה וברורה. זה לא פה איזשהו עוזרת למנכ״ל, משנה, מי זאת? מי מדובר? בבת המלך, הלא היא ספירת המלכות. ואתה לא יכול לבוא לבת המלך, בטח שהוא קבלן משנה, פרילנסר, נבחרתי במכרז של אבא שלך לחלץ אותך. אתה צריך במשך שנה לחשוף ולייחל ולהתגעגע כל כך בצורה עמוקה ופנימית, ואז רק שזה בכלל לא קשור לאבא שלה, זה הסיפור שלך, אתה מתגעגע, אתה מבקש, אתה מייחל, אתה רוצה, רק אז תוכל להוציא אותה, כי זה סיפור שלך. הוא בסוף הוציאה, אבל לא גילה איך הוציאה. ככה גם בענייננו. מקום המקדש וירושלים לא נזכר במפורש. אנחנו צריכים בעצמנו לחשוף ולחשוף ולגלות את זה. זה צריך לבוא מאיתנו ולא בתור ציווי וגזרה. מי שביטא את זה הכי חריפה, זה דעת כותו של הרבי, זכותו מגנן הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. הייתי בציון שלו, שלא תחשדו בי שאני חולי. אבל לפני כן, אני במקור כף את דבריו, השיחה הידועה שאני מבל לצטט אותה, ראיתי ראיון של גאולה כהן, שהייתה עיתונאית, היום היא אמא של צחי הנגבי, חברת כנסת מטעם התחייה וחברת כנסת של הימין, הייתה כמובן באצל, בלחי, סליחה. אצל לא לכן, נראה לי בלחי. הייתה בכלא גם, אני אצל הבריטים. ואחרי ששת הימים באה לרבי בעיניים בורקות על הגאולה, והרבי אומר לה, שעת רצון, כמו שהששת הימים, דורות לא היה. אבל החמצנו את העת. שואלת אותו, למה? אז הוא אומר לה, את ירושלים לא כובשים בדרך אגב. את הר הבית כובשים בדיעבד. עכשיו, זה נכון. אני דיברתי אישית עם מי שהיה קמן, פיקוד מרכז, בששת הימים. קצין המודיעין, שאלתי אותו, תגיד לי, מה היה התוכנית האופרטיבית של הפיקוד לכבוש את ירושלים? הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לי, תוכנית? מפות לא היה. תפסנו ערבי, תגיד לו איך מגיעים לכותל. לא ידעו! לא היה שום מבצע, תוכנית, פקודה אופרטיבית של הצבא, איך כובשים את ירושלים. העבירו מסרון ירדן, אל תתערבו, אל תתערבו, אל תתערבו. אבל המלך חוסיין, אם אך שמו, הוא שמע שדר של השליט המצרי, שמתקשר לשליט הסורי, אמר לו, כן, כן, אני אגיד אותו בתל אביב, הוא שיקר, כי כבר לא היה לו חיל האוויר. מה? הפסידו את אביו, חייב את ירושלים. אז קדימה. עשה טעות חייו, ומה עשה? הצטרף למלחמה, אחרי ביום כיפור כבר פחד להצטרף. יום כיפור זה מצרים וסוריה בלי המלך ירדן. ולכן הרבי אמר לגאולה כהן, את ירושלים לא כובשים בדיעבד. לא בדרך אגב, הוא אמר משפט חריף, נצטרך לשוב ולכבוש את ירושלים. אז אני מקווה שזה בכיבוש הרצון, שנרצה, ולא בכיבוש המלחמה. אז בשיחה, בקור כף, השיחה ידועה, אני לא אקרא אותה. אומר הרבי, דברים חריפים וחריגים, אני את שלי עשיתי. יש רק סיבה אחת, הוא אומר את זה בדמעות, יש רק סיבה אחת שהמשיח לא בא. שהמשיח לא מתגלה. למה? כי אתם החבדניקים לא רוצים. ככה הוא אומר להם. הוא אומר, אם היה פה מניין של אנשים, אפילו שני אנשים שרוצים משיח, הוא היה בא. הסיבה שהוא לא בא, כי אתם לא רוצים. עכשיו תגיד לחבדניק, מה אתה רוצה? אמא, אבא, במבה, מה הוא רוצה? משיח, מי רוצה משיח נאו? אל תצעקו, צועקים עד מוסר, כי הרבי אמר, תצעקו מהלב שלכם, תרצו באמת. והסיבה שמשיח לא בא, אנחנו לא רוצים. הכל טוב, לכן לא כל כך אכפת עם המשיח, עם המקדש יבוא מלמעלה, המקדש יבוא מלמטה. העיקר שנרצה באמת. יום העצמאות זה רק הלידה, יום שלנו זה הבר מצווה. אגב, הרבנות הראשית לא תקנה לומר הלל בברכה ביום העצמאות, בקום המדינה. מתי הרבנות מתכנסת וקובעת לומר הלל בברכה ביום העצמאות? רק אחרי תפשין כפזיין, אחרי ששת הימים. כי שיש ירושלים, אז כבר אפשר להגיד אל בברכה, על יום העצמות, שכבר יהיה יום העצמאות. אנחנו רוצים גאולה שלמה. תראו בכתב הרי בקור כף א', מיום הולכי לחדר, ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם מדמיוני ציור גאולה עתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו, באופן כזה שעל ידה יהיו מובנים, איסורי הגלות, הגזרות והשמדות, וכולי וכולי. עכשיו תגידו שאנחנו דור חלש, שאנחנו לא ראויים, תראו מקור כף ב', כותב הרבי, יגירות קודש, יקרקר אחרי, אם ברצוננו שלא ברצוננו, אנחנו ממלאים את מקומם של חסידי חב"ד בדורות שלפנינו, ושלפני פנינו, כן? אנחנו הדור השביעי, אנחנו ננסים לגבי ענקים, אבל צריך לרצות את זה לשם שמיים, לא מתוך מקום של איזשהו מימוש פוליטי, רווח מדיני, אפשר לתת בית המקדש הראשון, בספר מלכים א', מתואר איך שלמה המלך פונה לחירם, מלך צור, ומבקש לבנות את בית המקדש. תראו שמודגש פה במקור כ"ג, שיש שם שלוש פעמים, כן? כי דוד, אתה ידעת כי דוד עבדי, כי לא יכול להיות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה. כן, ואומר פה, ואני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, הוא יבנה הבית לשמי, כל הדברים הללו. אומר המלבים, מובטח היה בידינו שיהיה מקדש, יש שלום. ולכן דוד לא בנה את המקדש. כי אז זה רווח צדדי. מה, הוא בנה את המקדש? שלא מלחמות, שיש שלום. אומר שלמה, אני יכול, כי כבר לי יש שלום. אז אני יכול לבנות את הבית. אם קורא לפניכם במלבים, מדברים פה עכשיו, בעמוד האחרון, בשורה 561, רוצה לומר, אני הוא שיכול, קטע המודש האחרון, אני הוא שיכול לומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי. היינו בכוונה מיוחדת לשם אדוני, בשום פנייה חיצונית. אחר שאין לי לקוות למצוא על ידי הבית מנוחה ממלחמות, כי כבר לי אין מלחמות. אני לא יודע מתי נזכה לבחינה של, של העיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו צריכים לרצות. נסיים בדברי הגמרא בסוכה. כן? ציון דורש אין לה. מה אומרת הגמרא? מכלל דבאי דרישה, מנהג הישיבה הקדושה, מזה הרבה מאוד שנים. שהנהגה של הרב ראם, שלהתחיל בשיר השירים, כי כל עניינו של שיר השירים, להיכנס ליום ירושלים שיר השירים, כל עניין של שיר השירים, זה עניינו של כיסופים. אז נתחיל פה, נשב פה כולם ביחד עכשיו בשיר השירים, ובתוך הנגליה לערבית, שנזכה שהשיעור הזה שיעור הלכה למעשה, שלקדש את הרצון, שנזכה שנחיה ברור אדוני לעולם,